שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברד.
שלום. בשבוע שעבר דיברנו על דרכים הלכתיות שבאמצעותן אנחנו יכולים לאפשר שימוש במכשירים חשמליים בשבת לצרכים חיוניים. בין הדרכים ההלכתיות שראינו, דיברנו על אוטומטיה מלאה, על שימוש במכשירים חשמליים שפועלים בצורה אוטומטית לחלוטין והאדם לא עושה שום דבר בשבת. דיברנו על הפתרון של המשכת מצב, על מצב שבו האדם רק ממשיך מצב קיים ולא יוצר שום דבר חדש. ודיברנו על דרך הלכתית שלישית של גרמה, שבה האדם גורם בעקיפין לפעולה בשבת ולא גורם לה בישירות, וגרימה בעקיפין, לפי ההלכה, אינה נחשבת גרימה ומותרת בשבת. באמצעות הדרכים ההלכתיות הללו, ניתן למצוא פתרונות למכשירים חשמליים שונים שחיוני להשתמש בהם בשבת לצרכים מסוימים. לדוגמה, באמצעות פתרון האוטומציה המלאה, ניתן להשתמש בשעון שבת, שמחבה ומדליק תאורה, מזגן או כל מכשיר חשמלי אחר בשבת בצורה אוטומטית. באמצעות הפתרון של המשכת מצב ניתן לאפשר לחולה הזקוק לאחות לקרוא לה באמצעות פעמון חשמלי שפועל על העיקרון של המשכת מצב בשבת, ובאמצעות הפתרון של גרמה ניתן לספק פתרון לבעיות שונות ומשונות של חולים, של בעלי מוגבלויות ושל אנשים אחרים שזקוקים להפעלת מכשירים חשמליים בשבת לצרכים חיוניים. בשיעור הפעם ננסה לזכור ממבט על את השאלה העקרונית של שימוש בהערמות לצורך פתרון בעיות בשבת בפרט ובהלכה בכלל. כיצד ההלכה מתייחסת להערמה על איסורי תורה? האם ההלכה רואה בעין יפה את העובדה שיושבים אנשים באלון שבות ומנסים למצוא דרכים להערים על איסורי התורה? אולי בכלל צריכים אנו לקבל את גזרותיו של הקדוש ברוך הוא בתמימות, ולהפסיק לנסות להערים על איסורי התורה ולאפשר עשיית דברים שהתורה אסרה. לשאלות אלו נעסוק בשיעור זה, וננסה להראות שהיחס ההלכתי להערמות הוא לא פשוט כמו שאנחנו רגילים לחשוב. היחס ההלכתי להערמות הוא מורכב, ונגזר מהאיסור שעליו מערימים, מהאופן שבו מערימים, ומהתכלית שבשבילה אנחנו מנסים להערים על איסורי התורה. ראשית לכל, ננסה להגדיר מהי בעצם הערמה. ובכן, המונח הערמה אינו מונח שהתחדש בתקופה האחרונה. מונח זה מופיע כבר בגמרא, הן בתלמוד הירושלמי והן בתלמוד הבבלי, וגם במשנה. כבר במשנה אנחנו מוצאים היתרים להערים על איסורי תורה בדרכים מסוימות, כפי שנראה את זה עוד להלן. באנציקלופדיה התלמודית, הערמה מוגדרת כתחבולה להפקיע איסורים מדברים מסוימים או ממעשים מסוימים. בכל פעם שאדם מנסה להפקיע איסור מדבר מסוים, אסור לו לעשות משהו והוא מנסה להפקיע את האיסור, הוא מנסה למצוא דרכים שבהם יהיה מותר לו לעשות את מה שהוא רוצה למרות שההלכה אוסרת עליו לעשות את זה, זה נקרא הרמה. הוא נקרא שהוא מערים על איסורי התורה. חשוב לשים לב לתנאי אחד שההרמה בלעדיו אינה הרמה. ההרמה היא פעולה שמותר לעשותה מבחינה הלכתית. אם אסור לעשות מעשה מסוים, זו אינה הרמה. אם לדוגמה, אסור לאכול בשר בחלב, והאדם מבקש להערים על איסור זה, ואוכל חלב מעט אחרי הבשר, מחכה שתי דקות בין הבשר לחלב, וכך מערים על איסור התורה. ובכן, אם אסור לעשות את זה, אז ברור שהוא לא הצליח להערים. מעשה שאיננו מותר על פי ההלכה, אינו נחשב להערמה. לכן, לפני שאנחנו בודקים כל ההערמה, האם היא מותרת או אסורה, דבר ראשון, צריך לבדוק מבחינה הלכתית, האם ההערמה הזאת נכנסת לגדרי האיסור, או איננה נכנסת אליהם. ניקח כדוגמה את אחת מההערמות המוכרות ביותר, שתפסה כותרות בתקופה האחרונה. היתר המכירה, כידוע, הוא דרך שבה אנחנו מוכרים חלק גדול מהקרקעות של ארץ ישראל לגויים, ומסתמכים על השיטה שמחירה לגויים מפקיעה מהקרקעות האלו את איסורי השמיטה. כדי שלא לשמור את השמיטה בקרקעות ארץ ישראל, אנו מוכרים את הקרקעות לגוי, וכך ממשיכים להתנהג בקרקעות כמו בכל שנה, מתוך הנחה שקרקעות ששייכות לגוי אין בהם מצוות שמיטה. ובכן, אפשר לתקוף את הערמה הזאת, את היתר המכירה, מכל מיני בחינות. אפשר לומר שזו הערמה ושזה לא ראוי, אבל אפשר גם לומר שזה לא פועל. אפשר לומר שאין קניין לגוי להפקיע את מצוות שמיטה מארץ ישראל, ולכן גם אם המכירה טובה וגם אם היא פועלת ובאמת מצליחים למכור את הקרקע לגוי, עדיין איסורי השמיטה ומצוות השמיטה חלים על הקרקע הזאת. זו אינה תקיפה של ההרמה, זו תקיפה של היתר ההלכתי. אם הטענה נכונה ואכן אין קניין לגוי להפקיע את מצוות שמיטה מארץ ישראל, אזי זו אינה הרמה כלל. היתר המכירה פשוט אינו פועל. ההרמה היא מצב שבו אנחנו מצליחים להגיע לתוצאה מסוימת שאנחנו מעוניינים בה בצורה מותרת על פי ההלכה. לדוגמה, אם אנחנו מעוניינים שהאור יהיה דלוק בחדר השינה בשבת, ולפי ההלכה אסור להדליק אור בשבת, ניתן להערים על האיסור הזה ולהשאיר את האור דלוק מערב שבת. אדם שמשאיר אור דלוק מערב שבת מערים על איסור ההבערה בשבת. כמובן, לדעת בית שמאי, שאת שיטתם ראינו בשיעור הקודם, שיש מצוות שביטת כלים בשבת ואסור גם שכליו של אדם יעשו מלאכה, לשיטתם אסור להשאיר את האור דלוק מערב שבת, ולכן אדם שישאיר את האור דלוק מערב שבת אינו מערים על כלום, הוא פשוט עובר על איסור. לשיטת בית הלל, שאין איסור שביטת כלים בשבת, שכך אנחנו פוסקים להלכה, לשיטתה מותר להשאיר את האור דלוק מערב שבת, ואין בכך שום איסור, ולכן אדם שמשאיר אור דלוק כדי שלא להדליק את האור בצורה אסורה, מערים על איסור התורה, ומערים על איסור ההבערה, ובמקום להדליק את האור בשבת, הוא מגיע לאותה תוצאה, לתוצאה שהוא מעוניין בה, לאור הדלוק בחדר השינה, באמצעים שמותר לעשותם על פי ההלכה. נסכם אם כן ונאמר, כדי שההרמה תהיה ההרמה, וכדי שכל מה שנאמר להלן יתייחס אליה בכלל, חיוני שהיא תהיה מותרת על פי ההלכה. ההרמה אסורה אינה ההרמה כלל. נקודה שנייה שיש לבדוק לגבי כל ההרמה, כבר אינה נוגעת לתקפות ההלכתית של ההרמה, אלא לתכלית שלשמה היא נעשית. מדוע האדם מנסה להערים על איסורי התורה? ובכן, באופן תיאורטי וגם באופן מעשי, תיתכנה שלוש תשובות לשאלה הזאת. ייתכן שהאדם מערים על איסור תורה לתכלית חיובית, מתוך מטרה טובה. ייתכן שהוא עושה זאת לתכלית שלילית, מתוך מטרה רעה, כדי להשיג איזושהי מטרה שהתורה אינה רואה בעין יפה. וייתכן שהאדם מבקש להערים על איסורי התורה מתוך תכלית נייטרלית, לשם מטרה שהתורה אינה אוהדת אותה ואינה מתנגדת לה, תכלית שלתורה אין עמדה לגביה. דוגמה להערמה לתכלית חיובית היא תקנת הפרוזבול. כידוע, התורה קובעת שמיטת כספים בסוף השנה השביעית. בכל שבע שנים, בתום שנת השמיטה, נשמטים כל החובות שחייב אדם לרעהו, ואין הוא חייב להשיב לו עוד דבר. התכלית של מצוות שביטת הכספים היא ברורה. התורה רצתה לאפשר לכל עני ולכל חייב לחזור לנקודת הפתיחה, כדי שהאדם לא ישקע בתוך חובות שאין לו דרך להשיב אותם, וכדי שבסוף שנת השמיטה, כמו שבסוף שנת היובל שב האדם אל ארץ אחוזתו, כך ישוב האדם למצבו הכלכלי הראשוני, ואין הוא חייב להשיב עוד את הכסף, את הכספים שהוא חייב משעברה שנת השמיטה. התורה הייתה מודעת לסכנה שאנשים ימנעו מלהלוות אחד לשני כספים לאור חששם שתגיע שנת השמיטה והכספים שהם מלווים ישמטו והחוב לעולם לא יוחזר להם. על כן קבעה התורה שאסור לאדם להימנע מלהלוות בשל החשש מפני השמיטה. ובכן, המשנה מספרת שהלל הזקן עמד וראה שנמנעו אנשים מלהלוות, למרות האיסור המפורש בתורה. אנשים נמנעו מלהלוות אחד לשני בשל החשש שההלוואה לא תוחזר להם לעולם, ועל כן עמד הלל ותיקן פרוסבול, תיקן שהבעל החוב יכול למסור את שטרותיו לבית דין, ובצורה כזאת שמיטת הכספים אינה חלה על החוב. הוא תיקן בעצם מנגנון שמאפשר לעקוף את איסור שמיטת כספים, מאפשר לבעל חוב לעקוף את האיסור שקבעה עליו התורה לגבות את החוב לאחר שנת השמיטה, ולגבות את החוב בכל זאת לאחר שנת השמיטה. זאת תקנה שבלי ספק עונה על ההגדרה של ההרמה. מצד אחד היא מבחינה הלכתית היא קשרה, היא פועלת, והראיה המשנה מעידה על הלל הזקן שהוא תיקן אותה, ומצד שני היא מהווה הרמה על איסור תורה. היא מנסה להגיע לתוצאה שהתורה אינה מעוניינת בה, למצב שבו ההלוואות יישארו ולא ישמטו, בדרך שמותרת על פי ההלכה. זו דוגמה להערמה לתכלית חיובית. התכלית שאנשים ילוו אחד לשני היא תכלית חיובית, ועל כן הערמה כזו היא הערמה עם מטרה טובה. לצד הערמה זו אפשר לציין כאמור הערמות שמטרתן רעה. כך לדוגמה, הגמרא במסכת ברכות מתארת הערמה על תרומות ומעשרות. הגמרא קובעת שאין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית. התבואה שבשדה היא טבל, טרם הופרשו ממנה תרומות ומעשרות. מתי התבואה חייבת בתרומות ומעשרות? אומרת הגמרא שהיא חייבת מרגע שהיא נכנסת אל הבית. מרגע שהיא נכנסת אל הבית בדרך המלך, דרך הכניסה. ובכן, אומרת הגמרא, בואו ראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים היו מכניסים פירותיהם דרך טרקסמון כדי לחריבן במעשר. דורות האחרונים מכניסים פירותיהם דרך גגות, דרך חצרות, דרך קרפיפות, כדי לפוטרן מן המעשר. הגמרא מעידה שהדורות האחרונים, כלומר אנשים בתקופת הגמרא, היו מקפידים להכניס את הפירות מהשדה אל תוך הבית שלהם דרך גגות ודרך חלונות כדי לפטור אותן מן המעשר. בצורה כזו הפירות אינם נחשבים שהם רואים פני הבית, ולכן הם פטורים מן המעשר. ברור שזוהי הערמה שהמטרתה היא שלילית. ההלכה ודאי אינה רואה בעין יפה את המטרה של לפטור פירות מן המעשר. התורה רצתה שיתנו מעשר מן הפירות, ועל כן קבע חובת הפרשת תרומות ומעשרות. אדם שמערים על מצוות התורה ובדרך הלכתית שהיא אמנם קשרה אך אינה ראויה, מכניס את הפירות דרך החלון כדי שלא יהיו חייבים בתרומות ומעשרות, מצליח להערים על מצוות תרומות ומעשרות, אך עושה זאת לתכלית שלילית. דוגמה אחרונה שנביא בהקשר זה היא להערמה הלכתית המוזכרת בגמרא שתכליתה היא ניטרלית, שההלכה אינה רואה את המטרה שלה לא בעין יפה ולא בעין שלילית, והיא אדישה למטרה של ההרמה. הגמרא בשבת מספרת כיצד אפשר להציל פרה וביתה ביום טוב. אותו ואת בנו שנפלו לבור, פרה ובנה שנפלו לבור, רבי אליעזר אומר, מעלה את הראשון על מנת לשוחתו, והשני עושה לו פרנסה במקומו בשביל שלא ימות. אפשר להעלות אחד מהם כדי לשחוט אותו, והשני אסור להעלותו, כי זה עבירה על איסור יום טוב, ואי אפשר גם להעלותו כדי לשוחתו, שהרי אסור לשחוט פרה ובנה ביום אחד, על כן אין ברירה אלא להעלות את אחד מהבהמות האלו כדי לשחוט אותה, ואת השנייה עושה לו פרנסה במקומו בשביל שלא ימות, ויוכל לשחוט אותו למחרת יום טוב. רבי יהושע אומר, מעלים את הראשון על מנת לשוחתו ואינו שוחתו, ומערים ומעלה את השני. לדעת רבי יהושע אפשר להעלות את אחת הבהמות כדי לשחוט אותה, ואז לא לשחוט אותה בסוף, ואז להעלות את השני כדי לשחוט אותו. זו ההרמה והגמרא קוראת לה במפורש הערמה, ומערים ומעלה את השני, והמטרה שלה היא לאפשר לאדם להעלות את שתי הבהמות מהבור שהם נפלו אליו. סביר להניח שההלכה ניטרלית לגבי המטרה הזאת, אין לה יחס חיובי אליה ואין לה יחס שלילי אליה, זוהי הערמה למטרה ניטרלית. לאיזו משלוש הקטגוריות שמנינו הרגע ניתן לשייך את הערמות שדיברנו עליהן בשיעור שעבר? לכאורה ברור שהתשובה היא לקטגוריה הראשונה. כל הערמות האלה מטרתן היא חיובית. כאשר אנחנו מאפשרים לחולה השוכב במיטתו בשבת ומעוניין לקרוא לאחות כדי לבקש קוסטי או כדי שתעזור לו להרים את השמיכה שנפלה, ואנחנו מאפשרים לו לעשות זאת בדרך מותרת בשבת, ברור שהמטרה היא מטרה חיובית. התורה, אין ספק בכך, מתייחסת בצורה חיובית לצרכיו של חולה גם ביום חול וגם בשבת. כאשר אנחנו מאפשרים באמצעות פתרון אחר לחלוב פרות בשבת, גם אז המטרה היא חיובית. התורה ודאי מתייחסת בחיוב לקיומה של חקלאות יהודית בארץ ישראל, וכיוון שקיומה של חקלאות כזאת היא לא ריאלית אם לא יחלבו פרות בשבת, כיוון שאז הרווח שיפיקו החקלאים מהרפת יהיה נמוך מאוד ולא יהיה משתלם להחזיק את הרפת, אזי אין ספק שההרמה שמאפשרת בצורה מותרת על פי ההלכה לחלוב פרות בשבת היא ההרמה למטרה חיובית, ההרמה שההלכה מתייחסת אל המטרה שלה באופן הוהד. חלק אחר מההרמות שדיברנו עליהן בשיעור שעבר, סביר שההלכה מתייחסת למטרה שלהן באופן ניטרלי, לא באופן אוהד מובהק ולא באופן שאינו אוהד מובהק. כך לדוגמה, אם האדם מעוניין שהאור בביתו ייקווה לאחר סעודת השבת, סביר שאין להלכה עמדה לגבי מטרה זו, והיא אינה אוהדת אותה ואינה מתנגדת לה. לסיכום, אם כן, כאשר אנו בוחנים הערמה, האם מותר לעשותה בשבת או אסור לעשותה בשבת, בנוסף לשאלה שדיברנו עליה קודם, של הכשרות ההלכתית של ההרמה, צריך לבחון את המטרה שלה. האם היא חיובית? האם היא שלילית? או שמא היא ניטרלית מבחינת ההלכה? גורם אחרון שיש להתייחס אליו כאשר בוחנים ההרמות, הוא גורם האיסור שעליו מערימים. וכאן יש להבחין בין שני סוגים עיקריים של איסור. ישנם איסורים שממוקדים בפעולה מסוימת, וישנם איסורים שממוקדים בתוצאה דווקא. דוגמה לאיסור שממוקד בתוצאה הוא לדוגמה מצוות שמיטת כספים שדיברנו עליה קודם. התורה מעוניינת שהחובות ישמטו. אין ספק שזוהי המטרה של מצוות שמיטת הכספים. לכן, כאשר תיקן הלל לעשות פרוסבול והערים בכך על מצוות שמיטת הכספים, הוא בעצם גרם לכך שאנשים יוכלו להגיע למטרה שלילית, למטרה שהתורה אינה מעוניינת בה, באופן מותר. התורה מעוניינת שהחובות ישמטו, ובאמצעות הפרוסבול, האנשים יכולים, בצורה מותרת, לגרום לכך שהחובות לא ישמטו. זו דוגמה להערמה על איסור שממוקד בתוצאה. לעומת זאת, ישנם איסורים שממוקדים דווקא במעשה. הדוגמה המובהקת לאיסור כזה הוא איסור שבת. החתם סופר כותב במפורש, דהתורה הקפידה על מנוחת גופו של ישראל ולא הגוף המלאכה. התורה מעוניינת שהאדם ינוח בשבת, וכלל לא אכפת לה אם מלאכות יתבצעו מעצמן מסביבו. אסור להדליק אור בשבת, אך אם האור כבר דולק, אין בכך שום בעיה. החזון איש באחד מכתביו הסביר מדוע אדם המעמיד בהמה בשדה של חבר שלו נחשב מזיק, לכשהבהמה תאכל את התבואה של החבר, ואילו המעמיד בהמה בשדה בשבת אינו חייב על איסור שבת לכשהבהמה תאכל מהתבואה. והוא הסביר, דבמזיק סנוי לפני המקום הנזק, ובשבת סנוי לפני המקום תורח האדם במלאכת חול. איסור מזיק הוא איסור התלוי בתוצאה. כאשר האדם גורם נזק לחברו, הוא עובר על איסור. איסור שבת הוא איסור התלוי במעשה. אסור לאדם לעשות פעולה בשבת. אם האדם אינו עושה פעולה, אלא הפעולה מתבצעת מאליה, אין בכך שום איסור. לכן, ההרמה על איסור שבת היא קלה בהרבה מההרמה על איסור שמיטת כספים. כאשר אדם מערים על איסור שבת, הוא לא מגיע לתוצאה שהתורה אינה מעוניינת בה. הוא בעצם לא מערים על שום דבר. זו אינה ההרמה. הוא מגיע לתוצאה שהתורה אדישה כלפיה. אם האור יהיה דלוק בשבת או אינו דלוק בשבת, זה בכלל לא אכפת לתורה. הרי מותר להשאיר את האור דלוק מערב שבת, וזה לא דבר פסול. אבל אם האדם מצליח באמצעות ההרמה לגבות חוב שהתורה מעוניינת שישמת, אזי מצבו גרוע בהרבה. הוא מערים על איסור תורה ומגיע לתוצאה שהתורה אינה מעוניינת בה. איסור שבת ממוקד במעשה, ולכן ההרמה עליו היא הרבה יותר קלה, ואילו איסור שמיטת כספים הוא איסור הממוקד בתוצאה, ולכן ההרמה עליו היא בעייתית בהרבה. גם אם האדם אינו עובר על האיסור הפורמלי של שמיטת כספים, אין ספק שהוא עובר על רוח ההלכה שמצווה עליו לשמוט את החובות בשנת השמיטה. אמנם, את הקביעה האחרונה חשוב לסייג. אמנם, מעיקר הדין, כמו שראינו, איסור שבת הוא איסור הממוקד במעשה. ולכן, אם מצליח האדם להגיע לתוצאה שהוא מעוניין בה בצורה המותרת בשבת, אין בכך שום פגם. אבל ברבות השנים, קיבלה השבת ציוויון מסוים. השבת הפכה ליום שיש בו מנוחה, שדברים אינם קורים בו, שהאדם שובט בו ומתמקד בלימוד תורה, בתפילה ובחוג המשפחה. מרגע שקיבלה השבת את הציוויון הזה, כאשר מלאכות יעשו בשבת מעליהן, הדבר עלול לפגוע בציוויונה של השבת ובאופייה. החשש הזה עמד לנגד עיניהם של כמה מגדולי ישראל בהזדמנויות שונות, חלק מהם קשורים לפתרונות של מכון צומת. הרב אלישיב לדוגמה טען שאסור להשתמש בקלנועית לשבת, אפילו אם אין בה שום איסור, כיוון שהשימוש בה מהווה פרצה גדולה בחומת השבת. אכן, מצאנו אחד מגדולי הדורות האחרונים שהתייחס במפורש לחשש מעין זה. כאשר המציאו את שעון השבת, באו לרב מוישה פיינשטיין ושאלו אותו האם מותר להפעיל מכשירים חשמליים באמצעות שעון שבת. אין הכוונה לשינוי של שעון השבת בשבת, שעליו דיברנו מעט בשיעור שעבר, אלא להפעלת שעון שבת כשם שאנחנו מפעילים מדי שבת, לכוון את שעון השבת שידליק מכשיר מסוים בשבת ויחבא אותו בשבת, כאשר כל הכיוונון וכל הכיוון נעשה מערב שבת בלבד. ובכן, רמוישה פיינשטיין כותב, לעניות דעתי פשוט שאסור להתיר זה. דהרי על ידי מורה שעות שכזה, על ידי שעון השבת, יכולים לעשות כל המלאכות בשבת ובכל בתי החרושת, ואין לך זלזול גדול לשבת מזה. וברור שאם היה זה בזמן התנאים והאמוראים, היו אוסרים זה. וגם אם זה מותר, הוא ממשיך ואומר, ואין מה לאסור את זה מסברה, בכל מקרה אין להתיר את זה, כיוון שזהו דבר הראוי להיעשר. בהמשך הוא כותב שזה זלזול בשבת, ואדם שמשתמש בשעון שבת עובר בידיים על חיוב כבוד שבת. אולי הוא אינו עובר על אף אחת מלמתת אבות המלאכה, אבל הוא אינו מכבד את השבת, הוא גורם זלזול בשבת. ולכן מסתבר לעניות דעתי, הוא מסיים, שאסור להעמיד בערב שבת על ידי מורה שעות שיעשה החשמל למחר מלאכה. אמנם, האגרות משה עצמו מסייג את הקביעה שלו, ופוסק שמה שכבר נהגו להעמיד על ידי שעון שבת כזה, לחבות הנרות דאלקטרי שהודלקו, לחבות נורות חשמליות בשבת, וגם שיחזרו להידלק אחר כך, אין לאסור. והוא כותב שמותר, והטעם העיקרי משתמע ממנו, זה שבזה נהגו להתיר. כנראה שכשהמציאו את שעון השבת, היו משתמשים בו בהתחלה רק לתאורה, ולכן את השימוש בשעון שבת לתאורה לא עשה רב מוישה פיינשטיין. לעומת זאת שימושים אחרים בשעון השבת, כגון מזגן, כגון פלטה חשמלית וכגון מכשירים חשמליים אחרים, ומשה פיינשטיין אסר בגלל הזלזול בשבת. כידוע, פסיקתו של רב משה פיינשטיין לא התקבלה להלכה. בכל תפוצות ישראל נהוג היום להשתמש בשעון שבת בצורה חלקה, בלי להבדיל בין מכשירים חשמליים שונים, הן לתאורה והן למכשירים חשמליים אחרים. ובכל זאת, תשובתו יכולה להעמיד אותנו על הסכנה של הזלזול בשבת, שנגרם כאשר מכשירים חשמליים נדלקים ונכבים בשבת, דברים שעלולים לפגוע בצביונה של השבת, ואין ספק שיש להם השלכה גם על שאלת ההרמה. גם אם אדם שמערים על איסור שבת, כפי שהסברנו, אינו נחשב לעושה פעולה אסורה או פעולה שאיננה רצויה בשבת, עדיין יש לשקול, לצד היחס ההלכתי להרמה, גם את החשש לזלזול בשבת ואת החשש לזה שהשבת תאבד את האופי והצביון המיוחד שלה. בדרך אגב נעיר שאין ספק שהמצאת החשמל גרמה לשינוי עצום באופי השבת. עד לפני 150 שנה, לפני שהומצא החשמל, היו משתמשים בנרות. אי אפשר לדוגמה היה ללמוד בערב שבת בלי להעמיד שומר שידאג שהלומד לא יטה את הנר. אי אפשר היה, או לפחות קשה מאוד היה, לגרום לדברים שהתחממו בשבת, להדליק מאוורר או מזגן בשבת. כל הדברים האלה היו מאוד מאוד מסובכים. ברגע שהומצא החשמל, ברגע שהומצא שעון השבת, חל שינוי דרסטי באופייה של השבת, עד שאין להשוות כלל את אופייה של השבת שאנחנו מכירים לאופייה של השבת שהכירו אבות סבינו. אין ספק שחל שינוי באופייה של השבת, ובכל שאלה שקשורה למכשירים חשמליים בכלל ולשעון שבת ולהפעלה אוטומטית בפרט, צריך לשקול את הנזק שיגרם לאופייה של השבת לעומת השכר של עונג שבת שהוא מצווה מדאורייתא, ואת היחס ההלכתי הפשוט שאינו רואה בשלילה ההרמה על איסורי שבת. מקום נוסף שבו מצאנו התייחסות הלכתית מפורשת להרמה על איסור שבת הוא שאלה שנשאלו גדולי הפוסקים עם הקמת המדינה ביחס למפעל גדול ברמת גן שהמנהל שלו ככל הנראה היה אדם דתי. נצטט מתוך תשובתו של הרב משולם רטה, אחד מגדולי הפוסקים שחי בתקופת קום המדינה. מדובר על בית חרושת ברמת גן לתעשיית תרופות קלציום. שם יש מכונה אוטומטית העובדת באופן אוטומטי בלי הפסק יומם ולילה. המכונה מעבירה את זרם החשמל בתוך החומרים הכימיים, ויש פה תיאור ארוך של איך המכונה פועלת בצורה אוטומטית לגמרי. המכונה האוטומטית הזו נעשה באופן כזה שאינה צריכה שום טיפול והשגחה, ואפילו אם יערה קלקול במכונה, העבודה נפסקת לגמרי והמכונה עומדת מלעבוד, לא צריך אף אחד שיעמוד שם. אין שום השמעת קול מתוך המכונה, אלא רק זמזום קל, כמו שנשמע מתוך מקרר חשמלי. קשה מאוד למצוא סיבה הלכתית תאורה, כזו שמוזכרת בשולחן ערוך בהלכות שבת, כדי לאסור את הפעלת המכונה התעשייתית הגדולה הזאת מערב שבת, כך שתפעל לאורך כל השבת. נזכיר רק שבתשובה גם כתוב שאם יפסיקו את העבודה קודם כניסת השבת, מתקלקלים החומרים הכימיים העומדים באמצע עיבודם ואינם רואים לכלום, ויש בזה הפסד גדול. מצד אחד, אם כך, המכונה פועלת בצורה אוטומטית לגמרי, אף אחד לא משגיח עליה, אף אחד לא יודע שהיא פועלת בכלל. ומצד שני, אם יפסיקו אותה ויגרמו לה שלא לעבוד בשבת, ייגרם בכך הפסד גדול. ובכן, בעל המכונה, שהיה אדם חרדי, שלח שאלות לגדולי הפוסקים, לרב משולם רטה, כפי שאמרנו, לרב הרצוג, הרב הראשי לישראל, ולרבנים נוספים, ושאל אותם אם מותר לו להשאיר את המכונה כך שתפעל בשבת. הרב משולם רטה ענה כך: היות שרוב בתי החרושת העומדים במכונות אוטומטיות או כולם עובדים בשבת, וידוע שכולם עובדים באופן אוטומטי, אבל יש הרבה שלא באים לשאול שאלות, ויש הרבה שצריכים להשגיח על המכונות, ויש הרבה שצריכים לתקן אם יערה קלקול, ואפשר שיש הרבה שמכניסים חומרים גם בשבת בשביל רווח. אם נתיר לבית החולים הזה, לבית החרושת הזה, לעבוד בשבת ולא להפסיק בערב שבת, ההמון לא יבין את ההבדל בין בית החרושת זה או אחר, ויצא כל שיתירו הרבנים את הדבר. הרב רטה עצמו בסופו של דבר התיר להפעיל את בית החרושת בתנאים שונים, אבל השאלה של בעל בית החרושת הגיעה לדיון במועצת הרבנות הראשית לישראל, ובעצם העיקרון שביסוד השאלה עומד ומנסר בחלל העולם עד היום. איפה עובר הגבול בין הרמה שהיא מותרת על פי ההלכה והיא תורמת לאופי השבת ועוזרת לנו לקיים את מצוות עונג שבת ולחוות את השבת כפי שאנחנו רוצים, לבין הרמה שפוגעת בקדושת השבת וגורמת זלזול בשבת? זו השאלה הכבדה, וזו השאלה שעומדת ביסוד היתר או איסור של הרמות בשבת. נסכם אם כן את מה שראינו בשיעור זה. פתחנו את השיעור בכך שההרמה על איסורי תורה היא פעולה מותרת, פעולה שאי אפשר לאוסרה על פי גדרי ההלכה הרגילים. ההרמה שהיא אסורה על פי ההלכה אינה הרמה כלל. לאחר מכן חילקנו את ההרמות לפי מטרתן. ישנן ההרמות שמטרתן חיובית, ישנן ההרמות שמטרתן שלילית, וישנן ההרמות שהתורה אדישה ביחס למטרה שלהן. המטרה של ההרמה היא בעלת חשיבות קריטית להיתר ההרמה. התורה באופן כללי מתירה ההרמה למטרה חיובית ואוסרת ההרמה למטרה שלילית. לבסוף חילקנו בין ההרמות על פי האיסור שההרמה מתגברת או שואפת להתגבר עליו. ישנם איסורים שתלויים בתוצאה שההרמה עליהם היא בעייתית, שכן האדם מבקש לגרום לתוצאה שהתורה אינה מעוניינת בה, וישנן לעומת זאת ההרמות הרבה יותר חיוביות שמבקשות להתגבר על איסורים הממוקדים במעשה. ההרמות מסוג זה מביאות לתוצאות שהתורה אינה מתנגדת עליהם, תוצאות שייתכן שהן אפילו חיוביות על פי התורה, והן עושות זאת באמצעות מציאת דרכים להתגבר על המעשה שאותו אסרה התורה ולהגיע לתוצאה הרצויה בדרכים שאינם אסורות ואף רוח ההלכה אינה מתנגדת עליהם. לסיום, ראינו שלצד ההיתר ההלכתי להרמות על איסורי תורה הממוקדים במעשה, כדוגמת איסור השבת, יש לשקול את הזלזול באופי השבת שאולי נגרם כתוצאה מהרמות מסוימות, והדבר נתון לגדולי הפוסקים לקבוע מתי עדיף עונג שבת של האדם המבקש להגיע לתוצאה שהוא מעוניין בה, ומתי עדיף כבוד השבת שההרמה עלולה לפגוע בו.